כדי להבין את העניין של הדור שלנו, הייתי רוצה קצת להתבונן בפרשיות השבוע שאנחנו לומדים, שכבר חז"ל אמרו על כך, ועל על זה שהעניין הגאולה ודרכי הגאולה, יש בדרכי הגאולה דברים שהם חוזרים על עצמם. וקיבץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, זה לא רק במובן של שם היה נפלאות, פה היה נפלאות, אלא יש כנראה סוגים מסוימים של מהלכים או דגמים שהיו ביציאת מצרים, שהם יחזרו על עצמם בגאולה העתידה. בוודאי שאין הכוונה שהדברים יחזרו כמו שהם היו. כי הם יחזרו כמו שהם היו, למה צריך לחזור? עם ישראל אף פעם לא חוזר על עצמו. כל פעם יש חידוש, כל פעם יש איזשהו דבר חדש. אבל בדברים מסוימים יש דמיון מדברים לא, וזה הלימוד הגדול של כל הנושא של הגאולה, שבוודאי דורש עיון גדול והרחבה גדולה, באיזה דברים זה המשך, באיזה דברים זה ממש דומה, באיזה דברים יש שינויים. אני בכל אופן הייתי רוצה להתבונן על כמה וכמה נקודות שאנחנו לא קוראים בפרשיות השבוע, ומתוכן אחרי כן להעיר כמה דברים שנוגעים לדור שלנו, אולי אפילו אחרי כן הדברים יובנו מאליהם בדור שלנו, כן, בדברים שנוגעים לדור שלנו. אנחנו עכשיו עסוקים בחצי השני של ספר במדבר. אנחנו יודעים, ספר במדבר מתחלק לשני חלקים. יש את הספר במדבר עד פרשת חוקת, שהוא מתעסק בדור שיוצא ממצרים. ומפרשת חוקת, אחרי פרשת פרה אדומה היא זו שעושה את ההבחנה בין החלק הראשון של ספר במדבר לחלק השני, מפרשת במדבר מתחילה התורה לתאר לנו את הדור שעומד להיכנס לארץ ישראל. כן? מה קורה לדור שעומד להיכנס לארץ ישראל? איזה דברים חזקים יש בו? איזה נפילות יש בו? איזה דברים שהוא צריך לשים לב אליהם? כל הפרשיות כולם הם באות לתת התבוננות על מה קורה בדור שנכנס לארץ ישראל. כן? מפרשת חוקת, זה הנושא של ספר במדבר. מה קורה בדור שנכנס לארץ ישראל? ואנחנו לא נוכל לעמוד על כל הדברים. בפרשת מסעי יש התייחסות לזה שבאים לארץ ישראל, יש סכנה מאוד גדולה של איזושהי, אני יודע מה, שהארץ יכולה לגרום אפילו לרצח, לעוולות נוראיות כמו רציחה. כן, בפרשת מטות, בפרשה שלנו, הארץ יכולה לגרום לזה שכל אחד תופס מאיזשהו מקום והאומה לא תפקד כאומה, בני גד ובני ראובן ועוד. כל הפרשיות כולם הן עסוקות בדור שנכנס לארץ ישראל. ומה אנחנו רואים בפרשיות האלה? אז יש לנו את פרשת חוקת ופרשת בלק, שאלו שתי פרשיות שעסוקות מצד אחד בצדדים נפלאים שהיו בדור, מצד שני בהסתבכויות שכנראה הדברים קשורים אחד בשני. זאת אומרת, באים לארץ ישראל, רוצים להיכנס לארץ ישראל, הכניסה לארץ ישראל מחייבת ליצור דברים חדשים, מחייבת ליצור נפש חדשה, מחייבת ליצור דמות חדשה של עם כוחות אחרים. מה שהתאים למדבר, כן, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, יש את המדבר של ההליכה במדבר, יש את מדבר העמים. מה שהתאים למדבר לא מתאים לכניסה לארץ ישראל. והדור הזה שנכנס לארץ ישראל, כדי להיכנס לארץ ישראל, יש כמה דברים חשובים שצריכים להיבנה בדור, אבל אותם דברים, כשהם נבנים, הם עצמם יכולים לגרום לדברים שיש בהם איזושהי נפילה. אז פרשת חוקת היא מתעסקת בצורך, כן, מה צריך להיבנות כשבאים לארץ ישראל. אז הדבר הראשון שצריך להיבנות לארץ ישראל, כשבאים לארץ ישראל, זה להיות אדם, להיות דור ש... לא ככה עומד במקום, לא דור שבאים אומרים לו, טוב, אתם עכשיו נמצאים פה במדבר, לא צריכים להגיע לאיזשהו יעד, לא צריכים לגבוש איזשהו יעד, אין איזשהו דבר מעשית שאתם צריכים להגיע אליו, ואתם נמצאים במדבר, ואיזשהו ערך עצמי להיות במדבר, להיות סביב המשכן, לזה, אין איזה שום דבר שמחייב, כבר זה לא נפש שהיא דורשת שמשהו, להגיע לאיזשהו הישג, להגיע לאיזושהי תוצאה. זה נפש שהיא שמחה בעצם זה שהיא סביב המשכן, סביב אני יודע מה זה. זה נפש שהיא מתאימה יותר לגלות, שבעצם בגלות כשאתה שואל בן אדם הגלות, מה קורה פה זה? שורדים. נפש שמה ש... מה האנרגיות החיים שלה? זה אין לה איזושהי מטרה. רוצה לכבוש משהו, להגיע ליעדים מסוימים. זה נפש נינוחה כזאת. זה, מה זה? לומד בישיבה, חי חיים פנימיים. זה. אין שום דחף גדול להוציא את הדברים אל הפועל, להביא את הדברים לכלל מימוש, להביא את הדברים לכלל גילוי. נפש מאוד כזו עומדת, ששום דבר לא דחוף, שום דבר לא צריך לקרות היום, לא צריך לקרות מחר, וזה בסדר, הגאולה יכולה לבוא עוד 100 שנה, עוד 200 שנה, עוד שנה. זה לא נפש של דור שצריך להיכנס לארץ ישראל. הנפש של הדור שצריך להיכנס לארץ ישראל חייב להיבנות דור שרוצה שהדברים יתממשו, שהוא רוצה להביא את הדברים לכלל יישום, שהוא לא מסתפק בזה שבסדר חווים חוויה פנימית, נמצאים בזה, לא, לא, זה דור שצמא להביא את הדברים לכלל מימוש. אלא, ובוודאי, שדור כזה הוא דור שכל הזמן נחפש עשייה, ועוד כיבוש של עוד מקום, ועוד דבר לבנות, ועוד דבר לעשות, עוד דבר להביא לידי גילוי, לידי ביטוי. ופרשת חוקת, אנחנו באמת, כשקוראים את פרשת חוקת, אנחנו שומעים שמה פרשה שהיא מלאה עשייה, הולכים וכובשים ושרים. זה מצד אחד דור שבאמת מאוד מאוד פעיל, לא עומד במקום, אבל אותו כוח שהוא כוח כל כך נצרך לביאה לארץ ישראל, הוא גם כוח מסבך, הוא גם כוח שלפעמים קשה מאוד כשהדברים לא הולכים. אנחנו לא נוכל להרחיב בזה, כי אנחנו גם, אנחנו לא בפרשת קורח, לא בפרשת חוקת, אבל למי שמעיין בפרשה שם בדקדוק, יראה שלמרות שבראייה שטחית חיצונית נראה שהדור שנכנס לארץ ישראל, הקשיים שלו, התלונות שלו, דומים להפליל לדור שיוצא מארץ מצרים. מתלוננים שאין מים, מתלוננים שאין, שאין, שעל המן, מתלוננים על הדרך. לא. יש הבדל בסיסי בין שתי הדורות. הדור שיוצא ממצרים כשהוא מתלונן על הדברים האלה, הוא דור שבא ואומר, למה בכלל יצאנו ממצרים? בוא נחזור למצרים. נכון! מצרים זה מקום של עבדות, זה מקום מקובע, זה מקום שזה, אבל זה משהו שלא דורש מאיתנו לזוז. נפש של עבד, נפש של ילד קטן, נפש שלא רוצה לקחת אחריות. זה דור שמפחד לקחת אחריות. זה הסיבה לתלונות של דור שיוצא ממצרים. זה דור שהוא מעדיף את המנוחה, מעדיף את אי עשייה, מעדיף את העבדות, מעדיף את הראש הקטן. זה הדור שיוצא ממצרים. מפחד שלא יהיה מישהו שידאג לו. מפחד לא שכן לשנות את מצבו. הדור שנכנס לארץ ישראל הוא מתלונן לא בגלל שהוא רוצה לחזור למצרים. הוא מתלונן בגלל שכבר קצרה נפשו בדרך. זאת אומרת שהוא כבר לא רוצה להיות במדבר, הוא רוצה כבר להיות בארץ ישראל. הוא רוצה כבר להגיע למטרה. אין לו את הכוחות להמתין. הוא מואס בעיכובים. הוא רוצה שכבר כזאת דברים יבואו לידי מימוש, לידי גילוי. כשנגיע לפתחה של ארץ ישראל, בארץ אדום, באים ואומרים, לא, תסובב עוד פעם. כבר תקצר לב לזה, כך חשבנו שאנחנו מגיעים. והנה לא מגיעים, כן? זה האופי הקשיים של דור שנכנס לארץ. וזה דומה לאישה, שהיא כבר נמצאת בהיריון מתקדם. נו, כבר מתי הילד מגיע? או, סוף סוף הגיע החודש התשיעי. מגיעים חודש התשיעי, מתחילים טיפה צירים, הולכים לבית חולים, אומרים, לא, 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 תחזרו הביתה, אין עוד פעם, לא, 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 עוד לא, תחזרו הביתה. כבר שיצא הילד הזה! כמה זמן אפשר להחזיק אותו בבטן? זה אופי הקשיים של הדור שנכנס לארץ ישראל. זה דור שבאמת צריך את העוצמות האלה, שלא להיות נינוח, לא להיות מוכן לדבר הזה, בסדר, גאולה עוד 100 שנה, עוד 200 שנה, זה מתאים לנפש גלותית, לבוא ולהגיד, בסדר, אני יודע מה, באיזושהי מידה המשפט שאנחנו כל כך אוהבים, ובאמת אוהבים אותו, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, תלוי באיזה צורה אומרים אותו. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, רק כשהוא מרגיש שכל הזמן הוא מתקדם. אבל אם זו אמירה שנאמרת, אמא נצח לא מפחד מדרך ארוכה, תישארו בדרך, כל החיים, וזה, זה דבר שהדור שנכנס לארץ ישראל לא מוכן לקבל. פעם אני זוכר, היה איזה אירוע ביישוב אצלנו, הגיעו אנשים, איזשהו רוח, וזה, טוב, כבר, היה איזה דיון, ו... מדברים, 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 בסופו של דבר דיברו כמה נחמד לחכות למשיח. באיזשהו שלב אני אמרתי, נחמד מאוד, נראה לי שאתם בכלל לא רוצים שהמשיח יבוא, כי אתם כל הזמן רוצים רק לחכות למשיח, אנחנו כבר לא, אנחנו מוכנים שהמשיח יבוא, מה אתם כל הזמן מדברים? לחכות, 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 לחכות. אז יש את הצד הזה. אבל יש באמת את העניין שאנחנו באמת מבינים שכל עיכוב שיש, כל תחנה שיש, זה לא נובע מזה שאנחנו מוכנים להתעכב, אלא זה נובע מזה שאנחנו יודעים כמה גדולה ירושת ארץ ישראל, כמה גובה הקניינים שאנחנו צריכים לקנות, כמה זה דבר שהוא שווה כל כך, כן, שווה איזה דבר כל כך יקר, שבאמת זה דורש הרבה הרבה תחנות. ובאמת, אם אנחנו אומרים, תמיד אנחנו רוצים שזה יהיה התחנה האחרונה, אבל כל פעם שאנחנו מגלים שזה לא התחנה האחרונה, אנחנו צריכים בעצם לשמוח. כי אם זה לא התחנה הגדולה, זה אומר שזה דבר כל כך גדול, שזה לא שווה רק 1,000 שקל, זה שווה 2,000 שקל. אחרי שאנחנו גילינו אז, זה שווה 2,000 שקל. כי הרי היינו צריכים להשקיע עוד 1,000 שקל. אחרי הם אומרים לנו, לא, גם ב-2,000 עוד לא תקבל את זה. זה שווה 3,000. זה כל קושי, כל דבר שאנחנו מתעכבים בזה שנותנים לנו, זה בגלל שבאמת כל פעם אנחנו חושפים כמה שהדבר הוא עוד יותר שווה, עוד יותר יקר, עוד יותר שווה, עוד... עוד שנה של השקעה ב ב ב בקניין ארץ ישראל, עוד שנה של השקעה, עוד שנה, עוד אנשים, עוד מסירות נפש, עוד בתים, עוד זה. כל דבר כזה מלמד אותנו, משמח אותנו, מצד מה שזה מלמד אותנו על גודל העניין. אבל זה באמת ניסיון קשה, זה דבר שהוא קשה, ואותם כוחות גדולים שצריכים להיבנות בדור שבא לארץ ישראל, שזה דור שקצב השינויים שבו הוא קצב שינויים שהוא שונה מהדורות של הגלות. הרב באחד מהפסקאות בעוד התחייה אומר שאחד מההבנה שלנו מה נפש דור הגאולה, כן, מה מיוחד בדור הגאולה, אז מה שמייחד בדור הגאולה זה לא כל כך בדיוק מה הוא עושה, אלא הקצב של השינויים. כלומר, הרצון שדברים השתנו והקצב של השינויים, זה אחד מן הדברים שמגדירים לנו דור של גאולה. דור של גאולה זה דור שכל יום רוצה שינוי. כל יום רוצה חינוש, חידוש. כל יום הוא רוצה עוד מדרגה. זה העניין הראשון, וזה הדבר שמתברר בפרשת חוקת. כאן פרשת בלק, כן, בעיקר בסופה, מתברר סיבוך אחר, עניין אחר. הדור שבא לארץ ישראל לא רק שהוא דור לא, שלא מוכן להישאר ברמה של הרעיונית, אלא רוצה שהדברים יבואו לידי גילוי, אלא הוא גם רוצה שהדברים יבואו לידי גילוי בכל צדדי החיים, בכל מערכות החיים. בגלות שנמצאים במדבר אפשר להיות ניזון רק מאמן. בגלות אפשר להיות ניזון מצורת חיים של גלות. מגיעים לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא יוצר נפש עשירה יותר, עם כוחות חדשים, עם צרכים חדשים, עם קשר לאדמה, עם קשר לעולם הטבע, עם קשר להמון המון דברים חדשים שצריכים להיבנות כשבאים לארץ ישראל. כי הרי מה זה המשמעות של כניסה לארץ ישראל? המשמעות של כניסה לארץ ישראל זה היכולת להשרות שכינה לא רק בצורה של מדבר, לא רק בצורה של עם שנמצא כמחנה אחד בלי הסדרים הנורמליים של החיים, אלא היכולת להשרות שכינה בחיים הטבעיים, בחיים הנורמליים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא יוצר נפש שיש לה השתוקקות גדולה להמון המון דברים טבעיים, להמון המון דברים, כן, להמון המון כוחות שלא היו כשהיו במדבר. וזה דבר נפלא שנוצרת לנו נפש עם רצון להשרות שכינה בכל מיני תחומים. זה דבר גדול ודבר נפלא. זה ודאי דבר שנוסף שצריך להיבנות כשבאים לארץ ישראל. אבל גם הדבר הזה הוא דבר שיכול ליצור סיבוך. כי מגיעים לארץ ישראל. כשהיינו בגלות, כשעם ישראל הלך במדבר, אז עם ישראל חי את חייו, היה עם לבדד ישכון, כמו שאומר בלעם, לא הכיר מה זה חיים נורמליים של העם, לא הכיר מה זה בדיוק העולם הזה, הוא חי חיים מוזרים כאלה, חיים ייחודיים, חיים שבעצם הוא חי את חייו כשלעצמו, באיזושהי מידה הוא זלזל בכל הדברים האחרים שיש, ובעצם גם הוא אפילו לא קינא בגויים, הוא לא רצה להיות כמו הגויים, נוצרה לו בנפש איזושהי מחיצה של ברזל, שהיא זו שהבטה את המחיצה שהפרידה בינו לבין הגויים. אבל כשמתקרבים לארץ, כשמתקרבים לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא יוצר נפש כזאת שרוצה לבנות את ה... כן, רוצה לבנות ולהיות קשורה לכל מערכות החיים, גם גם לצדדים טבעיים. אז ממילא כל דבר הוא מסקרן, כל דבר הוא מושך, כל דבר שיש אצל הגויים זה איזשהו דבר שפתאום מתחיל לדבר אליך. כאן מגיע המפגש עם בנות מואב ומדיין. המפגש עם בנות מואב ומדיין הוא מפגש עם זה שעבודת השם היא לא עבודת השם כזו נקייה, עבודת השם שהיא נעשית בקודש הקודשים, אלא זה איזושהי, זה הרי היה הכוח של עבודה זרה. מה היה הכוח של עבודה זרה? היום אנחנו מסתכלים על עבודה זרה, זה נראה לנו איזשהו דבר שאיך אפשר לטעות בדמיונות האלה, איזה שטויות האלה זה. העניין של עבודה זרה זה לא היה משהו שהתחיל מהשכל. העניין של עבודה זרה זה דבר שהתחיל מהנפש, מהדמיון, מהצורך של האדם, שעבודת השם היא תהיה איזשהו חלק מאיזשהם עוצמות חיים, ביטויי חיים, מחוויות חיים. זה היה העניין של עבודה זרה. כלומר, העבודה זרה היא לקחה את כל האינסטינקטים, אפילו הכי פיריים, הכי טבעיים שיש בנפש האדם, והיא באה ואמרה, עם כל הדברים האלה, עם כל כוחות החיים האלה אפשר לעבוד את השם. כן, בצורה הכי קיצונית זה היה העניין הזה של בעל פאור, שאי אפשר לה, היום אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו את הדבר הזה. עבודת השם בצורה של בעל פאור זה איזשהו דבר שלא עולה על מחשבתנו לחשוב כזה דבר. כן, יש לנו איזושהי סתירה מהותית בין הדברים האלה. אבל העבודה זרה בתומתה היא באה ואמרה, אני אקח את המציאות כמות שהיא, עם כל הגסויות שבה, עם כל העוצמות שבה, עם כל אפילו הצדדים הכי נמוכים, וניתן לזה איזשהו נפח כזה רוחני, וכן, נעשה לזה איזשהו תחושה שיש פה איזה משהו מיסטי, משהו מעבר רק לצדדים הגסים. אז עצם הנפש שהיא קשורה לצדדים הטבעיים שלה, בוודאי שאנחנו לא מדברים על קשר בצורה גסה, בוודאי שהשאיפה שלנו זה לא לעשות שכינה בצורה גסה, זה אבל בוודאי העניין או הצורת עבודת השם וצורת השראת השכינה כשבאים לארץ ישראל היא חייבת להיות צורת עבודת השם שהיא מחברת את כל עצמות החיים אל עבודת השם. בוודאי שבדרך של יחס נכון בין הקודש לבין החול, בוודאי שבדרך של טהרה גדולה, בדרך נקיות גדולה, זה כל התורה כולה. אז המפגש עם החומר, המפגש עם הטבע, המפגש עם כל הדברים האלה, כשבאים לארץ ישראל, זה מה שיוצר הקדוש ברוך הוא בנפש האומה, את הקשר הזה. זה אם לא עושים את זה על פי דרכי התורה, אם לא עושים את זה מתוך קודש, אם לא עושים את זה בצורה של השראת שכינה, אז יוצא הדבר הנוראי הזה שנקרא בעל פאור. וזו הנפילה השנייה של הדור שנכנס לארץ ישראל. אומר על זה הנביא, עמי, זכור מה יעץ עליך בלעם, ומה אומר אותו השם, מן השיטים עד הגלגל. אז אומרים חז"ל, מה הפירוש מן השיטים עד הגלגל? מן השיטים זה פשוט. בשיטים התעורר איזשהו דחף, איזשהו צורך בתוך עם ישראל להתחבר לכוחות האלה שהם באו בצורה הזאת של בעל פאו. אבל מה זה עד הגלגל? אנחנו לא נוכל להרחיב, יש לנו רק רבע שעה ויש לנו הרבה בירורים עוד לשעה, שעתיים, אז אנחנו צריך לגמור עוד בירור אחד, שניים רק. אז אני לוקח את שיטת רש"י. רש"י מסביר מה זה עד הגלגל. הרי הגלגל מופיע גם בנביאים ראשונים בהרבה מקומות וגם בנביאים אחרונים. מה זה עד הגלגל? אומר רש"י, עד הגלגל הכוונה עד שישראל יגמרו לכבוש וליישב את ארץ ישראל. ומה אומרים חז"ל? אומרים חז"ל, בעצם אותו דור היה ראוי שהקדוש ברוך הוא ייחס עליו. כן, בואו לא ניכנס לעניין הזה של בלעם, אנחנו כבר עברנו את הפרשה הזאת, אנחנו רק אומרים החיסרון של אותו דור, הנפילות או הנטיות השליליות, הסתירה, כן, אי חיים על פי הקודש, היה בעצם ראוי שהקדוש ברוך הוא ייחס על עם ישראל מי השיטים. אלא מה? הקדוש ברוך הוא עשה חסד, ובכל התקופה הזאת שעם ישראל התעסק בכיבוש ארץ ישראל ובישיבת ארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא לא כעס. מה הכוונה? כל ספר יהושע, ספר יהושע הוא ספר של כיבוש וישיבה. כל ה-14 שנים של ספר יהושע יש רק סייעתא דשמיא, אין כעס. והנה מגיעים לתחילת ספר שופטים, ותראו כמה רש"י דייק בדברים שלו. ויעל מלאך השם, חז"ל אומרים מלאך השם זה אותו פנחס, מן הגלגל אל הבוכים. הבוכים זה אותו חוסר יכולת להתמודד שהיה בשיטים, זה אותם בוכים. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני אמרתי אלי אתכם ממצרים, אביא אתכם אל הארץ, ואמרתי לכם אתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת. זה הרי הנפילה של בעל פאור, הברית, הקשר עם אומות העולם שהם נמצאים סביב ארץ ישראל. אמרתי לא יגרש אותם מפניכם, ואז הוא מוכיח אותם. והיא כדבר מלאך השם את הדברים האלה כל בני ישראל, וישבו העם את כולם ויבכו, ויקראו שם המקום ההוא בוכו, ויזבחו שם להשם. מה הפירוש הקדוש ברוך הוא לא כעס? מה זה פרוטקציה? זה איזשהו, כלומר אפשר להגיד ככה, הקדוש ברוך הוא אמר בסדר, צריך לכעוס, אבל כיוון שאני מאוד חשוב לשם ישראל להיכנס לארץ ישראל, אז אני בינתיים מעלים עיניים, אני יוצא מעיניים, ורק כשארץ ישראל תהיה כבושה אני אתחיל לכעוס. נו, אבל הרי ארץ ישראל לא לגמרי כבושה עוד, אז איך, כן, למה שהקדוש ברוך הוא ימשיך להעלים עין הזה? ודאי שזה לא הכוונה. הכוונה היא כזאת. נכון, בדור שנכנס לארץ ישראל, כבר לפני שנכנסו לארץ ישראל, היו נפילות רוחניות. היה בעיות רוחניות גדולות. אלא מה? הדור הזה שהוא דור מורכב, הדור הזה שהוא דור שיש בו צדדים שונים, תלוי מה הוא עושה עם הכוחות שלו. אם הוא מוצא את הדרך להוציא את הכוחות שלו בצורה חיובית, אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, הסך הכל הוא שהדור צריך לדון לפי רובו, והוא מוציא את הכוחות שלו בצורה חיובית. אבל אם הדור באופן כללי הוא לא מוציא את הכוחות שלו בצורה חיובית, אז אין מה לעשות, אז דנים את הדור בצורה אחרת. זה מה שאומרים חז"ל. כל עוד שעם ישראל עסוק בעשייה חיובית, בכיבוש הארץ, בבניין הארץ, ותואמון את כל הנפש המיוחדת של דור שנכנס לארץ, מנצלים בצורה חיובית, אז נכון! יש בעיות של בעל פאור גם מזמן יהושע, זה רובץ, זה נמצא בתוכה האומה. יש בעיות אולי גם של פרשת חוקת, זה נכון, זה נמצא זה, אבל כיוון שעסוקים בכיבוש הארץ, עסוקים במניין הארץ, אז הסך הכל הוא שהקדוש ברוך הוא לא כועס. הסך הכל הוא שככלות הכל משתמשים בכוחות הגדולים של הדור למשימה חיובית, לדבר חיובי. אבל ברגע שהדור מת יהושע, מתו הזקנים, ואז הדור אומר, טוב, נכון, עוד לא נגמרה המשימה של בניין הארץ וכיבוש הארץ, אבל אנחנו טיפה רוצים לנוח. אתם רוצים לנוח? אז כל הבעיות שהן כבר נמצאות בדור מלפני 14 שנה, הן פתאום פצצות ועולות. זה לא איזשהו, אני יודע מה איזשהו זה, אלא זה השאלה מה הדור עושה עם הכוחות הגדולים שלו. אם אתם עסוקים ומציעים את הכוחות הגדולים שלכם בצורה חיובית, וזה בצורה הזאת של כיבוש הארץ ובניין הארץ, אז בסדר, אז אין כעס. ברגע שזה לא ככה, אז מתחיל סיבוך גדול. ואז מתחיל תקופת שופטים, וזה, ועד שמייצבים את האומה, עד שדוד המלך מגיע. בעצם זה מה שאנחנו אולי רואים גם עכשיו. כל עוד, כן, גם בדור שלנו, כשבאו לבניין הארץ, באו להיכנס לארץ, כל ביאה לארץ ישראל גורמת לנפש חדשה שנוצרת לעם ישראל, כוחות חדשים שנולדים לעם ישראל, וכוחות שגם יש בהם סיבוכים. אנחנו בדור שלנו רואים, זה לא עכשיו הסיבוכים הרוחניים. הסיבוכים הרוחניים הם כבר נמצאים למעלה מ-100 שנה באומה. אלא מה? כל עוד שמצליחים לתרגם את הכוחות באופן כללי לבניין, באופן כללי לדברים חיוביים, אז בזמן יציאה מצרים זה היה לכיבוש כיבוש וחלוקה. גם אולי בדורנו זה היה ככה, זה כן, כל עוד שהיו עסוקים בהמשך בנייה ובהמשך התעסקות, ולא אמרו די, אנחנו כבר לא רוצים לקחת משימות לאומיות, לא רוצים לזה. כל עוד שעסוקים במשימות לאומיות, אז הסך הכל הוא שמשתמשים בכוחות הגדולים האלה, עם כל מה שהם גורמים לסיבוכים, הסך הכל זה שהוא חיובי. אבל ברגע ש לא ממשיכים להתעסק בכוחות הגדולים בצורה בונה, בצורה שהיא, כן, המשך של בניין, אז כל ההסתבכויות הרוחניות שכבר אנחנו נמצאים איתן כמה עשרות שנים, הן מקבלות פרופורציות אחרות, מקבלות בכלל נפח אחר, ושההתמודדות איתן היא קשה הרבה יותר. איך באמת מטפלים בדבר כזה? אז ודאי ללכת בדרך של משה רבנו, של הטפה, של שימון האמורים, של מכות לסלע, זה לא דור שאפשר לעבוד איתו בצורה הזו. הדור הקטנצ'יק שיצא ממצרים, שחיפש את התחושה הזאת של להישען על מישהו, אז דווקא לפעמים האבא שהוא סמכותי, אז באמת אפשר להידבק אליו ונדבקו למשה. כן, זה מה שמשה רבנו בהכאה הראשונה היה בסדר, כי זה היה דור אחר. אבל בדור שהכנס לארץ ישראל זה כבר לא עובד עם זה שמשה רבנו עם כן, מגלה את גדלותו בצורה כזאת של הקאה. והיה צריך לנסות לדבר, זאת אומרת, היה צריך לנסות לחפש את האתגרים החיוביים כדי שימשכו אליו. אז מה כן הדרך? אז פה אני בסוף השיעור נשאר בדילמה, כן, אני נותן שני כיוונים, שאני חושב שכנראה צריך לשלב בין שני הכיוונים האלה. כיוון אחד, זה לפעמים אין ברירה, צריך ללכת בדרך של השופטים. מהי הדרך של השופטים? הדרך של השופטים באה ואומרת, העם מצובך, העם תקוע. בסדר, אז אני את כל העם עוד לא יכול להוליך אחריי. בוא לפחות את המקום שלי, את השבט שלי, את המקום שאני יכול לבוא לידי גילוי, אני אנסה לבנות חברה בריאה, חברה מתוקנת, חברה שבאמת בעלת עוצמות של ביטחון, לא רק של אמונה. אמונה זה הספיק לגלות. דבר שנכנס לארץ ישראל לא מספיק אמונה. צריך גם ביטחון. כלומר, משהו חיובי, וזה משהו שבאמת יצירת עשייה חיובית, ותנועה שהיא, אתה לא יכול לתקן את כל האומה, כי עוד כל האומה מסובכת והיא לא איתך. טוב, תשמור, תנסה את השבט שלך לבנות. תנסה לבנות דגם חיובי. דגם שבאמת אתה את המקום שלך מצליח לבנות אותו בצורה בריאה. ואם אתה בעזרת השם תזכה ויהיה לך סייעתא דשמיא והשם יהיה בעזרך, אז אתה תהיה דגם שממנו בסופו של דבר תלמד כל האומה כולה. יחקו אותך. אם אתה באמת תראה דרך נכונה ודרך בריאה, והעם באמת יסתבך בסיבוכים שלו, אבל אתה במקום להתעסק כל הזמן בסיבוכים שלו, זה אתה תבוא ותגיד, לי יש פתרון, הנה אני מראה לכם, אני את החבורה שלי, את הדגם שלי אני מצליח, כן, את השבט שלי אני מצליח להניג בצורה של רוח השם. בסופו של דבר זה יכול להוות איזשהו דגם כזה שיבואו וילמדו ממנו. זה דרך אחת שבאה ואומרת שבמקום של סיבוך נוראי אי אפשר ישר לקפוץ לספר שמואל. אי אפשר ישר לקפוץ למלכות בית דוד. צריך קודם כל לעבור דרך חשיבה שופטינו, דרך על הצדיקים, דרך דגם קטן יותר של תיקון, ומתוך זה שאתה בונה חבורה שהיא באמת מתגלה בעוצמות אמיתיות, בסופו של דבר אתה תהפך להיות כנס לכל האומה, כדגם לכל האומה. זה דרך אחת. בדרך השנייה לבוא ולהגיד שלא דומה הדור שיצא ממצרים לדור שלנו, ובדור שלנו אנחנו יכולים לקצר את הדרך יותר, וללכת באמת כן לנסות לבנות דגם, שהוא כל כולו בנוי על מתוך אמונה גדולה שהקדוש ברוך הוא בנה זרע, כן, יצר באומה נפש שהיא הביאה אותנו עד הלום, אבל כבר באומה עכשיו יש את המוכנות, את ההכשרה הרוחנית, את ההכשרה הנפשית, להיות כל האומה כולה שייכת לבריאות הזאת שהיא תבוא לידי גילוי בכך שאחרי שלושה דורות של התעסקות בבניית הזרע בהמה, אחרי שלושה דורות של בנייה נחול, עכשיו האומה מתחילה להיות רעבה אל הקודש. הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צרה למים, כי אם לשמוע דברי השם, ולהאמין בדבר הזה, שבעצם כל האומה בשאלה לעניין הזה, ופשוט מאוד, למצוא את השפה, את הדרך, איך לתת מים כאלה, שמדברים לצימאון הזה של הדור. אז יש שני דגמים, שלדעתי צריכים באמת ללמוד איך לשלב בין שני הדגמים האלה, ובעזרת השם מתוך שני הדגמים האלה נזכה שדווקא מתוך נקודת המעבר והקושי והמשבר שאנחנו נמצאים, אנחנו נצא בסייעתא דשמיא הגדולה ובישועות גדולות במהרה בימינו אמן.